ועל הקו מירושלים, כן, השעה בירושלים 20 דקות אחרי 2 בבוקר, ועל הקו איתנו פרופסור רפי מן. בוקר טוב רפי.
שלום לך ניצה, טוב להיפגש שוב כאן.
מאזינים ותיקים זוכרים את רפי מן, היינו משוחחים איתו בימי רביעי ב-2. רפי, אתה פרופסור כעת, אולי לפני שנתחיל, ספר למאזינים שלנו איך קיבלת את הפרופסור, אתה עשית PhD, איזה נושא?
כן, אני הייתי במשך שנים רבות כתב ועורך בעיתון מעריב. בתחילת המאה הנוכחית כתבתי עבודת דוקטורט על דוד בן גוריון והתקשורת, אני היסטוריון וחוקר תקשורת, ואני עוסק בכך כמשרה מלאה ב8-9 השנים האחרונות. חקר התקשורת, הזיקה בין התקשורת לחברה הישראלית, לפוליטיקה הישראלית, תקשורת מגזרית בישראל, ועוד בית הספר לתקשורת שכולל גם עיתונאות באוניברסיטת אריאל.
ובכן, כותרת החדשות בישראל וגם כאן זה בית הדין הצבאי הרשיע ביום רביעי פה אחד את סמל אלאור עזריה בהריגה 9 חודשים אחרי שירה למוות במפגע הפצוע בחברון. אולי תספר לנו, כל המשפט הזה, למה הוא מפצל כל כך את מדינת ישראל?
האירוע הזה, האירוע של הירי בחברון שהתרחש ב-24 במרץ בשנה שעברה, כמו שאת אומרת, מפצל את החברה בישראל, בראש ובראשונה, בגלל שהוא נוגע בכמה סוגיות שהן, הייתי אומר, בליבת ויכוח ציבורי בישראל, דברים שנוגעים לשליטה בשטחים, לטיפול במחבלים, סוגיות שהדיון בהם נמשך כבר עשרות שנים, וכמובן הדיון הזה מחריף מבחינת הסגנון שלו, יותר ויותר בחלוף השנים. השאלה האם זה לגיטימי להרוג מחבל אחרי שהוא כבר נוטרל והוא לא מהווה סיכון, היא בעצם דרכה, הייתי אומר, זה פריזמה להסתכל על הרבה מאוד סוגיות אחרות. האם יש מגבלות לכוח כאשר פועלים נגד מחבלים? האם למרות הקשיים, למרות המאבק הקשה מאוד של ישראל בטרור הפלסטיני, צריך לשמור על גבולות כפי שהיו מקובלים בעבר? והייתי אומר שלכך מצטרפים עוד לא מעט עניינים, חלוקה בין ימין ושמאל בישראל, אם כי לא כל אנשי השמאל והימין מתחלקים פה בצורה דומה כמו לנושאים אחרים. אבל עניין אחר שהוא מאוד משמעותי מבחינת התקשורת, זה ההשפעה של, או האפיונים של התקשורת החדשה, של הניו מידיה בישראל, בעיקר הרשתות החברתיות, על אופיו וטיבו של השיח. כי הבעיה במקרה הזה איננה רק חילוקי דעות שיש דעות לכאן ולכאן, האם נכון היה להעמיד אותו לדין, האם נכון היה להתייחס אליו כעבריין במושגים של הצבא, אלא גם הדרך שבה, הסגנון שבה מתנהל השיח הזה. והרשתות החברתיות באמת הפכו את הדברים לבוטים, בוטים מאוד, אמירות חריפות מאוד, גם נגד הפלסטינים, גם נגד מי שהעמידו לדין את סמל אלאור עזריה, וגם עכשיו בעקבות פסק הדין שניתן בשבוע שעבר, תגובות סוערות מאוד שכוללות גם בוטות, לא רק סוערות, כל מיני מודעות ברשתות החברתיות שמאיימות או קוראות להעניש, אפילו לרצוח שופטים, חברי כנסת שתומכים בפסק הדין. כל הדברים האלה, זאת לא רק בעיה ישראלית, הייתי אומר, זאת בעיה עולמית, שהרשת החברתית באמת נותנת פומבי לביטויים, לגישות ולאמירות שקודם לכן אולי היו אומרים אותם בשיחה ביום שישי בערב בפגישה עם חברים. עכשיו כאשר זה נשמע בראש חוצות, כמובן זה מחריף ומדרדר עוד יותר את אופיו של השיח הציבורי.
מעניין ההשפעה של פייסבוק, של הרשתות החברתיות, על כל מה שקורה בחברה הישראלית. אני חושבת שזה מאוד חשוב, יש לקחת את זה בחשבון, כי גם, אני מבינה שיש שמירה על השופטת, וגם על
שמירה על שלושת השופטים, על התובע, יש חקירה בעקבות איומים על חברי כנסת, יש שורה של צעדים כמעט חסרי תקדים בעקבות האמירות החריפות נגד אנשים היו מעורבים במשפט ואו הביאו תמיכה בפסק הדין.
אנו משוחחים עם פרופסור רפי מן בשידור חי מירושלים. רציתי לשאול אותך על נתניהו, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, הוא נחקר פעמיים השבוע במעונו הרשמי בירושלים בחשד לקבלת טובות הנאה, וגם בפרשה נוספת שלא פרשו אותה, לא סיפרו לנו בדיוק מה היא. האם יהיה לנו עוד אהוד אולמרט כמו אותה פרשה? מה נראה לך?
זה מרחיק לכת לומר את זה עכשיו. כרגע אנחנו יודעים באמת על כמה, שתי חקירות שמתנהלות עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה הודיע בשבוע שעבר על כך שכמה וכמה נושאים שנחקרו על ידי המשטרה, לא נבדקו על ידי המשטרה, לא הגיעו לכלל חקירה ולא ונסגרו למעשה. קשה מאוד לדעת. אם מקשיבים לאורך דינו של נתניהו, אחד מאורחי דינו, יעקב ויינרוט, אמר פעמיים אחרי כל אחת משתי החקירות, שהוא יכול לומר על סמך ניסיונו המשפטי הרב, שאם לשפוט על פי השאלות שהוצגו לנתניהו, אין לראש הממשלה שום מקום לדאגה. אבל כאמור, החקירה האחת עוסקת בנושא של כתובות הנאה, ידיעות על כך שמדובר במתנות בדמות סיגרים קובנים יקרים שסופקו לו על ידי ארנון מילצ'ן, מפיק ישראלי ידוע שיושב בהוליווד, ומישהו עשה חישוב אם בודקים את המחירים של הסיגרים הקובנים יקרי הערך האלה, זה מגיע לאלפים רבים של דולרים מדי חודש, וכך במשך שנים. אבל על הפרשה השנייה אנחנו כמעט לא יודעים דבר. יש הערכות, אבל אין מידע מוצק. ולכן, כל עוד אנחנו לא יודעים בדיוק מהם החשדות, והאם המשטרה בסופו של דבר תצליח לגבש גם תשתית ראייתית, כלומר שיהיו בידי הראיות שאפשר ללכת איתם לבית משפט ולשכנע את השופטים, עדיין אנחנו לא יודעים. צריך לומר שנתניהו עמד במשך השנים מאז כהונתו הראשונה בשנות ה-90 של המאה הקודמת בפני חקירות כמה פעמים, יצא מכולם מבחינה משפטית, לא הוגש נגדו כתב אישום בסופו של דבר, אבל היו מה שנקרא דוחות ציבוריים של היועץ המשפטי לממשלה שפתחו ביקורת על ההיבטים הציבוריים של מה שהוא עשה. אבל בסופו של דבר, כיום באווירה במדינת ישראל, לא חשוב מה יאמר דוח ציבורי, השאלה אם אתה מועמד לדין כפוליטיקאי ואם אתה מורשע. ועד לשם יש עדיין דרך רחוקה כאן.
אנו משוחחים עם פרופסור רפי מן בשידור חי מירושלים. רפי, יש לנו דקה נשארה לנו. הצעת החלטה של נגד ההתנחלויות עברה במועצת הביטחון של האום. האם בארץ הופתעו?
בארץ היו שהופתעו. אנשים ששכחו שארצות הברית בעשורים קודמים נהגה כך כמה וכמה פעמים, כאשר היא לא הטילה וטו במועצת הביטחון. ישראל התרגלה לכך בתקופת כהונתו של אובמה שארצות הברית מטילה וטו, ולכן הייתה סוג מסוים של הפתעה. אבל נדמה לי שאנחנו כבר עם הפנים קדימה, הידיעות של היממה האחרונה עוסקות בדיווחים, באמירות של פלסטינים, ואחר כך אמירות של ג'ון קרי, שר החוץ המסיים את כהונתו, שאומר שאם השגרירות האמריקאית תועבר לירושלים, כשמבטיח טראמפ, צפוי פיצוץ במזרח התיכון, במובן הזה שהרבה מאוד גורמים, לא רק פלסטינים, גם מנהיגים ערבים, לא יעברו על זה בשתיקה, אולי אם כתוב בצעדים, גם מדינות שיש להם קשרים עם ישראל, כמו מצרים וירדן, עלולות להגליף בצורה חריפה, וכל זה לצד חשש מתגובה פלסטינית אלימה, כך שכרגע הפנים קדימה לראות האם דונלד טראמפ אחרי 20 בינואר יעביר את השגרירות לירושלים ומה תהיינה התגובות.